בכורות, דף למד זין, מתחילים בעזרת השם, במשנה הראשונה. אחד מהמתנות המיוחדות שהכהנים מקבלים, אחד מ-24 מתנות כהונה, זה בכור, זה המסכת שלנו. יום אחד דופק בדלת של הכהן, יהודי, כפרי, מבוגר, והוא מגיש לו בהמה טהורה, כבש. הוא אומר, תשמע, זה קדוש בקדושת בכור. צערנו הרב, בית מקדש חרב. מה הכהן יעשה עכשיו עם הבכור הזה? צריך לגדל אותו. עד מתי שיהיה לה הבכור הזה מום, אם בכלל יהיה לו? הכהנים היו חשודים להטיל מום בעצמם בבכורות בגלל זה. אבל נצייר שהכהן פה לא עשה מום בבכור, אבל מה? הרבה סבלנות לא היה לו. לקח את הבכור, שחט אותו. שחט את הבכור. מה קורה כששוחטים בכור בלי להראות אם יש לו מום? נניח שיש לו מום, בלי להראות אם המום הזה הוא מום קבוע לאדם שהוא מומחה לבדוק מומים של בכורות. הרי אי אפשר לשחוט בכור מחוץ לבית המקדש אם אין לו מום. אבל גם אם יש לו מום זה צריך להיות מום קבוע, ומי יבדוק אם זה מום קבוע או לא? יש מומחה מיוחד לבדוק את זה. אבל הכהן לא היה לו סבלנות, הלך שחט את הבכור. מה ההלכה? לפי דעתו של רבי מאיר בדף חפחת עמוד א', הבכור הזה אסור בהנאה. האור החיים הקדוש, יש לו ספר פרי תואר על יורה דעה, שולחן ערוך. הוא כותב שם בסימן קי"ט שהמשנה שלנו הולכת דווקא לפי רבי מאיר, כי יש שם על רבי יהודה שחולק. בדרך כלל כשיש מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר, הגמרא אומרת מסכת עירובין דף מ"ו, שרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. אבל אחר כך כתוב שם שכשרבי מאיר גוזר גזרה, הלכה כרבי מאיר בגזרותיו. אז בעל הלכות גדולות כותב, ככה גם סוברים הרמב״ם והראש, ככה גם שולחן ערוך בסימן שיניוד, סעיף א' פוסק, כמו דעתו של רבי מאיר, למה? כי פה זה למעשה גזרה של רבי מאיר שהוא גזר, שהבכור הזה, מכיוון שלא יראו אותו לחכם, הוא יהיה אסור בענה, אומר האור החיים הקדוש, המשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי מאיר, ולכן, כיוון שהכהן לא הראה את המום למומחה של מומים, זה אסור בענה. אבל במקרה של המשנה שלנו נראה שלב אחד הלאה. השוחט את הבכור ואחר כך הוא עוד מכר אותו לאחרים. ונודע שלא הראו, אנשים לא ידעו. רק אחר כך התברר שהכהן שחט את הבכור בלי להראות למומחה את המום, שהמומחה יקבע אם זה מום קבוע וזה מותר בשחיטה, או שזה מום עובר וזה אסור בשחיטה. מה עושים עכשיו? מה שאכלו אומרת המשנה, אכלו. בסדר, עכשיו, מה הדין שהוא צריך לשלם? ויחזיר להם הדמים. חייב לשלם להם את כל הכסף, למרות שהם נהנו, כי הם הרי אכלו מהבשר, בכל זאת הכהן צריך להחזיר להם את הכסף שהם שילמו לו. ומה שלא אכלו, הבשר שעדיין נשאר, שאף אחד לא אכל אותו, הבשר ייקבר, כי הוא אסור בהנאה, ויחזיר את הדמים, חייב להחזיר להם את כל הכסף. וכן, השוחט את הפרה, בוא, לא דווקא כהן, אדם שחט פרה, ומחרה, ואחר כך נודע שהיא בכלל טרפה, יש בה אחד מה-18 טרפות, היא אסורה באכילה. מה שאכלו, אכלו, וצריך לשלם להם את הכסף, ככה חלק גדול מהמפרשים מסבירים, ומה שלא אכלו, הם יחזירו לו את הבשר, והוא יחזיר להם את הדמים, את הכסף שהם שילמו לו. אם אלה שקנו את הבשר של הטרפה, מחרו לעובדי כוכבים, הרי מותר לתת טרפה לעובדי כוכבים, או הטילו לכלבים, זה הרי מותר. אז יוצא שהם לא עברו שום איסור בזה שהם קנו את הבשר, אז צריך להוריד מהסכום שהם שילמו לו, וישלמו לו רק דמי טרפה, וכל ההפרש הוא צריך להחזיר להם, המוכר. כי למעשה הרוויחו הרי מזה שהם קיבלו את הבשר, דבר של היתר, הם נתנו את זה לעובד כוכבים, הם נתנו את זה לכלבים, אז בעצם הוא לא הכשיל אותם. אבל מה, יש הפרש בין בשר כשר לבשר של טרפה, אז צריך להתקזז איתם בכסף. מביאה גמרא ברייתא, תנו רבנן, המוכר בשר לחברו ונמצא שהבשר הזה זה בשר של בכור, והוא לא הראה את זה לחכם, שהחכם יתיר את הבכור הזה שישחטו אותו מחוץ לבית המקדש, בגלל שיש לו מום קבוע, הוא לא הראה את זה לחכם. אותו דבר, אדם שמכר פירות לחברו ונמצאו תבלים, לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות. דבר נוסף, אדם שמכר יין לחברו ונמצא שהיין הזה יין נסך, ניסחו את זה לעבודה זרה, זה אסור בהנאה. מה שאכלו, אכלו, אלה שקנו, ויחזיר להם המוכר את הדמים, את כל הכסף שהם שילמו לו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, דברים שהנפש קצה בהם, דברים שבן אדם שהוא אוכל אותם הוא לא נהנה, זה הנפש קצה, עדיין הוא ממש, זה מאוס בעיני אנשים, אז יחזיר להם את הדמים, צריך לשלם להם בחזרה, כי הוא יכשיל אותם בדבר שהוא אנשים לא אוכלים אותו. אבל ושאין הנפש קצה בהם, דבר שאנשים לא, זה לא מאוס להם, אז ינקה להם, אז לא יחזיר להם את הדמים, אלא רק ינקה להם את הדמים. דיין, הוא יקזז להם את הכסף, מה שהם אכלו, הוא לא צריך לשלם להם, להחזיר להם את הכסף על מה שהם אכלו, ומה שהם לא אכלו, על זה הוא צריך להחזיר להם את הכסף. ואלו הן דברים שהנפש קצה בהם, נבלות וטרפות, נבלות הכוונה בעל חי שמת לא על ידי שחיטה כשרה, להתברר לו דבר כזה זה ממש מאוס בעיניו, או טרפות, שהיה לה טרפה מסוימת, נאמר ניקב הריאה, זה טרפה, היא לא יכולה לחיות בדרך כלל עם דבר כזה, או שקצים ורמסים, זה דבר שהנפש קצה בהם. ואלו הם דברים שאין הנפש קצה בהם, איזה דברים לא מאוסים אצל אנשים, למשל בחורות, אדם שמחר בשר של בחור, שהוא לא הראה את המום לחכם שיקבע שזה מום קבוע, אדם לא קץ כשהוא נודע לו שהוא אכל כזה בשר, או טבלים שלא הפרישו תרומות ומעשרות, זה אותו פרי רק שהוא לא מתוקן, ויין נסך זה גם דבר שנפשו של אדם לא קצה בו. שואלת הגמרא, למדנו שבבחור, אם אדם מחר בשר של בחור שלא נתנו את זה למומחה לבדוק, אז המוכר צריך להתקזז בכסף. שואלת הגמרא, למה? ולמה לי שהקונה יאמר למוכר, מה הפסדתיך? למה אתה לא רוצה לתת לי את כל הכסף ששילמתי לך? מה הפסדתי לך? הרי אתה ממילא לא יכלת להשתמש עם אותו בחור. אז ככה, אני הבאתי לך נאמר $1,000, כן? הבאתי לך $1,000 תמורת הבשר שמכרת לי. עכשיו, הבשר הזה ממילא היה אסור לך ליהנות ממנו. אז תחזיר לי את כל $1,000, למה אתה מקזז לי מה שאכלת, אתה לא רוצה להחזיר? עונה הגמרא, נכון, באמת פה הוא כן יצטרך לתת לו את הכל. לא צריכה, כגון דזבין לי ממקום מום, המדובר שהוא מכר לו בדיוק את המקום של המום של הבכור. הוא מכר ללוקח. דאמר לי, הכהן טוען ללוקח, אילב דאחלת, אם לא שאתה אכלת את אותו בשר שבו היה המום, אבל מחזין עלי, הייתי מראה את זה למומחה אחרי השחיטה, ושאר עיני עלי כרבי יהודה, אז הוא היה מתיר לי את זה כמו דעתו של רבי יהודה, שצובר שגם אחרי שחיטה המום שאפשר לזהות אחרי שחיטה, כמו לפני שחיטה, אפשר גם להראות למומחה אחרי שחיטה. לכן, הפסדת לי. אותו דבר טבלים, יכול להגיד לו, אם לא היית אוכל את הטבל, אבל מתקנין עליו ואכלנ עליו, הייתי מוריד מזה תרומות ומעשרות, והייתי אוכל מזה, אתה הפסדת לי בזה שאכלת, אז אני מקזז לך את הכסף. אותו דבר יין נסך, מדובר פה שהוא מכר יין נסך על ידי תערובת, הוא לא מכר לו בקבוק של יין שהתנסך לעבודה זרה, זה היה מורבב בתוך יין רגיל. אז הוא יכול לטעון לו, וכרבן שמו מגמליאל דתנן, יין נסך שנפל לבור שיש שם יין של היתר. כולו אסור בענה, כל התערובת. רבן שמו מגמליאל אומר, ימחר כולו לעובדי כוכבים, מותר ליהנות מזה. אבל מה חוץ מדמי יין נסך שבו אסור ליהנות מהכמות של היין נסך שהיה שם? נאמר, נשפח שם בקבוק של יין נסך ששווה 50 שקל, וכל היין ביחד שווה 1,000 שקל, אז תמכור את זה ב-950 שקל. תוריד את הכסף של היין נסך. הדרן הלך בשעה טובה ומוצלחת, פרק חמישי במסכת בחורות, פרק כל פסולה מוקדשים, ותכף ומיד נכנסים לפרק השישי, פרק על אילו מומים שוחטים את הבכור, ומיד השורה הראשונה מספרת את הסיפור של הפרק הבא, שהוא עוסק במומים של בכור. כשבכור יש בו מום, איזה מום מתיר את הבכור בשחיטה מחוץ לבית המקדש. ומיד המשנה מפרטת. נפגמה אוזנו, המשנה הזאת עוסקת בכל מיני מומים באוזן של הבכור. אם נפגמה האוזן שלו, נחסר לו קצת מהאוזן, אבל מה זה מן החסחוס? דהיינו מהחלק העליון של, של האוזן, החלק הקשה יותר. אבל, תנוח האוזן, אבל לא מן האור, לא אם נפגמה האוזן בחלק של של העלייה הרכה שנמצאת למטה, יש כזה מן חתיכת בשר רך יותר, אם הוא נפגם, הוא אחרי זה מתרפא, אז זה לא נחשב מום קבוע. אם נסדקה תנו חוזנו, אף על פי שלא חסרה, עצם זה שנהיה סדק, זה מום כבר קבוע. אם נקבע, נהיה נקב באוזן בשיעור של מלוא קרשינה, זה סוג של קטנית מסוימת, שהיא בגודל שליש גרגיר של שעורה. נקב בגודל כזה, זה מום קבוע. או שיבשה, או שהאוזן התייבשה. מה זה נקרא שהיא התייבשה? זה פה שני דעות. שתי דעות. דעה ראשונה, איזה יבשה? כל שתנקב ואינה מוציאה טיפת דם. תנקם אומר, אם יהיה נקב באוזן ולא יצא משם דם, זה אומר שהאוזן הזאת כבר יבשה. רבי יוסי בן המשולם אומר, לא, צריך הרבה יותר שהיא תהיה יבשה כדי שזה יהיה מום קבוע. יבשה שתהיה נפרכת, כשמשמשים בה, היא מתפוררת, זה נקרא שהיא יבשה. אבל אם דוקרים אותה לא יוצא דם, זה עדיין לא נחשב יבשה בשביל מום קבוע. שואלת הגמרא, איך הגעת למומים האלה של האוזן, שזה נחשב מום קבוע בבחור? עמי, בבחור התורה אומרת רק שני מומים, פיסח ועיוור כתיב. הפסוק, איך הולך הלשון שלו? וכי יהיה בו מום, הכוונה לבחור, שם הפסוקים עוסקים בבחור. פיסח, דיינו שהוא צולע, או עיוור שהוא לא יכול לראות אפילו בעין אחת, נאמר הוא לא יכול לראות, כל מום רע, לא תזבחנו להשם אלוקיך, זהו, נגמר הרשימה של המומים, איך הגעת לאוזן? האוזן לא רשום פה ברשימה של המומים של בחור. פיסח ועיוור כתיב בבחור. עונה הגמרא, כתיב נמי, הרי ההתחלה של הפסוק כתוב, וכי יהיה בו מום. מום זה כל מום, יש עוד מומים. חכמים יכולים לקבוע מה נקרא מום קבוע. שואלת הגמרא, ואימא, אתה צודק, כתוב כי יהיה בו מום, אחרי זה כתוב... פיסח או עיוור, אז זה כלל ופרט. מום זה כולל כל סוגי המומים, ופיסח או עיוור הוא מפרט דווקא או פיסח או עיוור. אז נאמר, כלל ופרט, ואם כי יהיה בו מום כלל, פיסח או עיוור פרט, והתוצאה היא, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת, לא מתייחסים לכלל, רק לפרט. כי למשל, אומרים, כל הבית הכנסת הולכים לנסוע, נאמר, למקומות הקדושים, וזה... ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מביאים רשימה. מה זה אומר? שמה שאמרנו כל הבית כנסת, התכוונו רק לרשימה הזאת. כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אז כאן כשכתוב כל מום, איזה מום? עיוור או פיסח בלבד. אז למה אתה אומר כל מום? זה כולל גם מומים באוזן. פיסח ועיוור, אין מידי אחרינה, לא? רק שניהם. מתרצת הגמרא, זה שכתוב כל מום רע, מיד אחר כך, חזר וכלל, יש פה כבר כלל גם אחרי הפרט, היה לנו כלל כל מום, אחרי זה היה כתוב פרט, כן כי יהיה בו מום, זה הכלל הראשון, אחרי זה פרט פיסח או עיוור, אחרי זה עוד פעם כלל כל מום רע. אז כלל פרט כלל, מה התוצאה של זה? התוצאה היא, אי אתה דן אלא כאין הפרט. זאת אומרת שהפרט שכתוב באמצע, הוא נותן לנו כיוון לדעת מה לרבות, מה לא לרבות. מה שדומה לפרט, מרבים. מה שלא דומה לפרט, לא מרבים. אם בדוגמה שהזכרנו, לדוגמה, אומרים כל חברי בית הכנסת הולכים לנסוע, ראובן, שמעון, לוי, כל חברי בית הכנסת. ברגע שאתה אמרת בסוף עוד פעם את הכלל, זה אומר שרק לקחתי לך דוגמה. כל אלה שדומים לאלה שפירטתי, גם כן מצטרפים. גם פה, במקרה שלנו, כל מה שדומה לפיסח או עיוור, זה כלול באותם המומים, אם זה מום קבוע. מה הפרט מפורש? מומין שבגלוי, שרואים אותם, זה לא מום פנימי, ואינן חוזרים, זה מום קבוע שלא מתרפא. אף כל מומין שבגלוי ואינם חוזרים, גם הם מתירים את הבכור בשחיטה מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא ואימא, אולי נאמר... שהפרט מרבה משהו אחר, יותר ממוקד. מה הפרט מפורש? מומים שבגלוי נכון, אבל אני אוסיף פה עוד משהו. הוא בוטל ממלאכתו. המום הזה עשה, נאמר, מה הפסוק אומר? עיוור, הוא לא יכול לראות. פיסח, הוא לא יכול ללכת כמו שצריך. הוא בטל ממלאכתו. וגם אינו חוזר, שזה מום קבוע. אני ארבה אף כל מומים שבגלוי ובוטל ממלאכתו ואינו חוזר. ולא מומים אחרים שלא בטלים ממלאכתם. עלה מתנן, במשנה שלנו, נפגמה אוזנו מן החסחוס ולא מן האור. בכל זאת זה נחשב מום קבוע, הרי זה לא מבטל את האוזן ממלאכתה. מה הבעיה? הוא לא יכול לשמוע אם יש לו איזושהי פגימה קטנה באוזן? בוודאי שהוא יכול לשמוע, אז אולי אותו לא נרבה כזה מום. מתרץ את הגמרא, זה לא כלל ופרט וכלל, לא. זה שכתוב כאן כל מום רע, הרי איך זה הולך? וכי יהיה בו מום... זה לשון כוללת כזאת. כתוב אחרי זה פיסח או עיוור, זה לשון יותר מפורטת. אחר כך כתוב כל מום רע. הלשון כל מחליפה מכלל ופרט וכלל לריבוי, מיעוט וריבוי. גם אלה שבכל התורה כולה, כשיש לשון כוללת ומפרטת וכוללת, לא לומדים ריבוי, מיעוט וריבוי, שתכף נסביר מה זה. כשכתוב את הלשון כל, הם כן לומדים שזה נקרא ריבוי, מיעוט וריבוי, וכאן כתוב את הלשון כל. מה המשמעות של זה? כשהתורה אומרת לשון שמרבה, כמו כאן שכתוב בהתחלה, וחיה בו מום, זה ריבוי לכל סוגי המומים. אחר כך יש מיעוט, דווקא פיסח או עיוור, מיעוט. אחר כך כתוב שוב פעם ריבוי כל מום, אז אומרים שזה מרבה את הכל. המיעוט ממעט רק דבר אחד שהכי לא דומה לפרט. למיעוט ליתר דיוק. אז אם כן, מכיוון שיש פה ריבוי, זה מרבה את כל סוגי המומים, אפילו מום שלא מבטל ממלאכתו. שואלת הגמרא, היא מומים שבסתר נמי, גם מומים שלא רואים, שהם לא בגלוי, גם כן תתיר אותם, שזה נחשב מום קבוע, עלה מתנן, חוטין החיצונות שנפגמו, זה הכוונה לחניכיים החיצוניות של הפה. שנפגמו ונחסרו, או ושנגממו, מסביר רשי, שנחתכו אותם חניכיים חיצוניות בסכין ברוחבו, ולא חיסרו אלא כאין סדק. זה הכוונה שנגממו. זה לגבי החניכיים החיצוניות. והחניכיים הפנימיות, שבפנים של השיניים התוכנות שנמצאים יותר בעומק הפה, שם שנעקרו לגמרי אותם חניכיים, מדייק את הגמרא, דווקא אם נעקרו הפנימיות, רק אז אין, זה נחשב מום. אבל אם נפגמו ונגממו החניכיים הפנימיות, לא. למה? מכיוון שזה מקום נסתר. אז רואים מפה שלא את כל המומים אנחנו מתירים. עונה הגמרא, בגלל שהפסוק מתבטא ואומר, באינן מום רע. מום שהוא מנבל אותה, את הבהמה. זה משהו שרואים. ולקע, כשזה בסתר, לא רואים את זה. אז זה לא נחשב מום רע. שואלת הגמרא, אי הכי, שכשכתוב כל זה מרבה יותר, אז מום עובר נמי, גם אם זה מום שעתיד להירפא, גם תגיד שאפשר לשחוט את הבכור על סמך המום הזה, עלה מתנן ולא מן האור, שאם נהיה, נאמר, נקב בחלק הרך של האוזן, זה לא הופך אותו להיות מום, כי זה מתרפא. אז מה אם זה מתרפא? אבל זה כלול במום, ואם המילה מום כוללת, יותר, זה מרבה, הכל, זה מרבה, אולי גם מום עובר. עונה הגמרא, הסיבה שמום עובר, אנחנו אומרים שזה לא מתיר את הבכור בשחיטה מחוץ לבית המקדש, סברה הוא, לומדים את זה מסברה. מה הסברה? אשתא, מפרק לא פרקין הנלווי. הרי אנחנו לא מוכנים, כשיש לנו קורבן, אם נהיה מום בקורבן, אפשר לפדות אותו, זה נקרא פסולי המוקדשים. אבל אם זה מום עובר, אנחנו לא נפדה אותו. לא ניקח את כסף ונגיד שהקדושה של הקורבן תעבור לכסף והקורבן יהפוך להיות פדוי חולין. למה לא? כמו שנראית תכף בברייתא. אז אם אנחנו לא פודים על מום עובר, משחט שחטין הנלווי, וכי יעלה על דעתנו לשחוט על סמך כזה מום, ודאי שלא. דתניה, הגמרא מביאה ברייתא שעל מום עובר לא פודים בהמה שיש בו מום עובר. קורבן שיש בו מום עובר, לא פודים אותה בכסף. הפסוק אומר, ועם כל בהמה טמאה. בהמה טמאה זה בדרך כלל גמל, סוס, חמור, אבל כאן, הגמרא תכף תביא בברייתא, שזה לא הכוונה לבהמה טמאה ממש, אלא זה הכוונה בעלי מומים. כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו מן הקורבן להשם, אז ההמשך של הפסוק, והעמיד אותה הכהן, פודים אותה. בהמה טמאה שלא מקריבים אותה, פודים אותה. בבעלי מומים שייפדו, הגרסה פה, הכתוב מדבר. זה לא טמאה באמת, אלא זה בעלי מומים שאפשר לפדות אותם. אתה אומר בבעלי מומים שייפדו, הכתוב מדבר, ככה גורסים. שמה, שאם יש מום בקורבן אפשר לפדות אותו? אוי נאו, אלא בבהמה טמאה באמת. סוס, גמל, חמור, שכשמקדישים אותו יודעים שמלכתחילה הולכים לפדות אותו, כי הרי אפשר להקריב קורבן סוס. גמל, חמור, אלא מה? זה בשביל בית המקדש, שיהיה להם כסף, יפדו אותו, ימכרו אותו, ובכסף שיהיה להם, הם יוכלו להחזיק את בית המקדש. אולי נאמר שעל זה מדובר. אומרת, הגמרא לו, זה לא יכול להיות כשהוא אומר. ההמשך שם כתוב, ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך. זאת אומרת, שכבר מדברים על בהמה טמאה שאפשר לפדות, אז מה שכתוב קודם מדובר על בעלת מום. כי שם כבר הרי בהמת מאה אמור, מה אני מקיים, בתחילת הפסוק שם, ואם כל בהמת מאה, ואז ההמשך, אשר לא יקריבו ממנה, על מה הפסוק הזה מדבר? ואומר שהפסוק הזה מדבר על אלו בעלי מומין, גם פה הגרסה שיפדו. יכול יפדו גם על מום עובר, כן? זה לא נעשה, בשביל זה הבאנו את הברייתא. מי אמר שמום עובר אי אפשר לפדות? תלמוד לומר, אשר לא יקריבו. בעתיד גם אי אפשר להקריב אותו. איזה דבר נפלא שזה. אשר לא יקריבו ממנו קורבן להשם. אם זה מום עובר, ודאי שיוכלו להקריב ממנו בעתיד. מי שאינה קרבה כל עיקר, יצתה זו שזה מום עובר, שאינה קרבה אמנם היום, אבל אלא למחר היא כן תהיה קרבה כשהמום יעבור לה. אז זה הסבר אחד. אי בעייתי מההסבר אחר, מאיפה אנחנו יודעים שאי אפשר להביא מום עובר, אי אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה בטור בחור? כי אם כן, שמה שגם מום עובר אפשר לשחוט עליו בחור, פיסח ועיוור למה לי? למה התורה צריכה לפרט דווקא אם הוא צולע או שהוא עיוור הבחור, שאז אפשר לשחוט אותו מחוץ לעזרה. אלא זה שהתורה כותבת פיסח ועיוור זה ללמד אותנו שכמו שאם הוא צולע או שהוא עיוור זה מום קבוע, ככה דווקא מום קבוע באמת אפשר על סמך זה לשחוט בחור. אבל אם זה מום עובר, אי אפשר לשחוט על סמך זה בחור. למדנו במשנה שאם נסדקה האוזן, נסדקה, אף על פי שלא חסרה, בכל זאת זה נחשב מום קבוע. תנו רבנן, הסדק כלשהו, הפגימה שנחסר מהאוזן, בין שזה נגרם בידי אדם, בין בידי שמיים, זה מתיר את הבכור. מכלל, מדייק את הגמרא, בזה שהיא נפגמה, שבנפגמה באמת הוא חילק אם זה בידי אדם או בידי שמיים, הוא אומר שבין בידי אדם בין בידי שמיים. מכלל דסדק, בידי שמיים לא, הסדק כלשהו לא כתוב גם בידי שמיים. אז נגיד שאם זה בידי שמיים הסדק זה לא מתיר? אלא אומרת הגמרא לא, זה לא נכון, צריך לגרוס ככה. סדק ופגימה בין בידי שמיים בין בידי אדם מתיר את הבכור. וכמה שיעור פגימה כדי שנגיד שזה באמת מתיר את הבכור זה מום קבוע, כדי שזה פגום כל כך שתחגור בציפורן, שכשמעבירים שם את הציפורן, הציפורן נכנסת לתוך אותו שקע ומתעכבת שם, לא יכולה להמשיך בקלות, צריך להוציא אותה מהגומה ולהמשיך את להעביר אותה שם על האוזן. אם זה כזה סדק גדול, זה כבר נחשב מום קבוע. למדנו שאם היה נקב באוזן, כמה השיעור של הנקב, נקבע מלוא קרשינה. בגודל של קרשינה, שמענו שזה שליש שעורה. תנו רבנן, כמה נקיבת האוזן מלוא קרשינה? רבי יוסי ברבי יהודה אומר, בקעדשה, תכף נראה את ההבדל. ואיזו יבשה, כמה זה נחשב יבש כדי שזה יחשב מום קבוע, שהאוזן יבשה? שאם תנקב ואינה מוציאה טיפת דם. אם יהיה נקב באוזן ולא יצא דם, זה אומר שהאוזן יבשה כבר, וזה נחשב מום, זה דעת הנקמה. רבי יוסי בן המשולם אומר, לא, יבשה כדי שתהיה נפרכת, שאם ממשמשים בה היא מתפוררת, זה נקרא יבשה. תנה, הברייתא אומרת, קרובים דבריהם להיות שווים. שתי הדעות כאן קרובים להיות שווים. אומרת הגמרא, מה, איזה דבריהם של מי? דבריהם דמן, יש פה שני מחלוקות. מה נקרא נקב ומה נקרא יבשה? אילה, אם הדתנא קמא ורבי יוסי בן המשולם שנחלקו לגבי יבשה, זה לא יכול להיות, הם לא קרובים בכלל. טובה איכא, יש הבדל גדול, כשהאוזן יבשה שאם עושים נקב לא יוצא דם, זה לא כל כך יבש, כמו שכשממשמשים בה היא ממש מתפוררת, זה הבדל גדול. אז הם לא קרובים הדברים, זה, המחלוקת שלהם היא, לא, היא די רחוקה, זה לא שהם נחלקו על שיעור די קרוב. אלא אומרת הגמרא, מה שכתוב שדבריהם קרובים, דתנא קמא, שהוא אומר שנקב זה כשיעור קטנית שנקראת קרשינה, ורבי יוסי ברבי יהודה שאומר שזה שיעור של כעדשה, שזה קצת פחות מקרשינה, דבריהם קרובים אלה לאלה. שואלת הגמרא, אם היה נקב בגודל של כעדשה, אין, בציר מכעדשה כולם מודים שזה לא נקרא נקב, וזה לא מתיר את הבכור, ורמיני יש לי סתירה מברייתא. ברייתא אומרת ככה, מרצע, תכף נראה, כדאי לדעת את זה כבר עכשיו, שכשעושים, כך, קודם כל בוא נסביר על מה מדובר בברייתא הזאת. כמו שאנחנו יודעים, יש אפשרות שיהודי, שאין לו כסף ואין לו שום אפשרות, או שהוא אפילו, כל מיני מצבים לא פשוטים, יש לו אפשרות למכור את עצמו לעבד עברי ליהודי אחר. אבל הוא עובד רק 6 שנים. אחרי 6 שנים הוא משתחרר. אם הוא רוצה להישאר לעבוד אצל העבד הלאה, אז האדון, התורה מצווה את האדון לקחת את העבד העברי, לשים אותו ליד הדלת והמזוזה ולרצוע את אוזנו במרצע, לעשות לו נקב באוזן. ואז הוא עובד אצלו עד היובל. אחרי הרבה 50 שנה. שם כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. פה צריך לדעת שברגע שמנקבים את האוזן, זה אמור להיות מום. שהכהן לא יכול אחר כך לעבוד בבית המקדש עם המום הזה. בוא נראה עכשיו מה הגודל של הנקב שעושה אותו מום. האם זה באמת כעדשה? ופחות מהעדשה לא נקרא נקב. אז ככה. כמה זה נקרא, מה זה מרצע? צריך לנקב את אוזנו במרצע. אין לי אלא מרצע, ממש, בכלי שמנקבים בו. מניין לרבות כל מיני אפשרויות אחרות לעשות נקב. למשל, על ידי הסול, שזה כיסם מחודד, והסירה, שזה קוץ, והמחת. מחת זה ממש נקב דק עושים איתו. בעצם מזה תכף נוכיח שאפשר פחות מכעדשה לעשות בעל מום את הכהן. כי תכף נראה שברגע שעושים רצייה לכהן, הוא הופך להיות בעל מום, והרצייה על ידי מחת. שזה פחות מכעדשה, זה בעצם השאלה, אבל נמשיך. והמקדח, שזה מנקבים חור, והמכתב, שזה עט מברזל, מאיפה יודעים שאפשר גם עם זה לעשות רצייה של עבד עברי? תלמוד לומר ולקחת, כל דבר שנלקח ביד, אלה דברי רבי יוסי ברבי יהודה. רבי אומר, מרצע זה לא יכול להיות על ידי קוץ או על ידי כיסם, כי מה מרצע מיוחד שהוא של מתכת? הוא ממתכת. אף כל, דווקא אם זה דבר שרוצים בו, של מתכת. אבל לא סול וסירה, שזה כיסם וקוץ. אי אפשר לעשות עם זה לפי רבי רצייה. אבל בכל אופן, וקטני סייפה, בסייפה של הברייתא, מה כתוב? אמר רבי אלעזר, כך גורסים פה. רבי אלעזר יודן בריבי. רש"י אומר שהוא היה אדם גדול, כמובן גדול בתורה. אז יודן בריבי היה דורש, כשאין רוצין, הרצייה איפה היא צריכה להיות? אין רוצין אלא במילת, בחלק הרך של האוזן. וחכמים אומרים, שהרי אנחנו יודעים שברגע שעושים, הרי אנחנו יודעים קבלה בידינו שאין עבד עברי כהן נרצה מפני שנעשה בעל מום. זה אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות רצייה לעבד עברי אם הוא כהן. למה? כי הוא נהיה בעל מום ואז הוא לא יכול לשרת בבית המקדש. זה נקודה חשובה. הרצייה אמורה לעשות אותו בעל מום. בסדר? לכן אומרים חכמים, לכן אומר רבי, שמכיוון שהוא הולך להיות בעל מום, לכן אומרים חכמים, כן, שמכיוון שהוא הולך להיות בעל מום, ואם תאמר במילת היו רוצאין, אם הרצייה היא בחלק הרך שבאוזן, זה הרי מתרפא. איך עבד כהן נעשה בעל מום? הרי העבד כהן לא אמור להיות בעל מום. למה? כי הרי איפה תעשה את הנקב? בחלק הרך של האוזן זה יתרפא לו אחר כך, לא, הוא לא ייחשב בעל מום קבוע. אלא איפה עושים את הנקב? בגובה של האוזן, בתנוך. אבל בכל אופן, מה רואים מכאן מהברייתא הזאת? שכשעושים רצייה, זה מום. ורצייה אפשר לעשות על ידי מחת, אז זה פחות משיעור של כעדשה. אז קשה על שני הדעות במשנה שאמרו שהשיעור הכי קטן זה כעדשה, פה אנחנו רואים שאפילו נקב של מחת זה מום. מתרצת הגמרא, אמר רב חנה בר קטינא לא קשיא. כאן, ששיעור של עדשה זה מום, לשחוט, שיהיה מותר לשחוט אותו אפילו מחוץ לעזרה, להתיר את הבכור לגמרי. אבל כאן, שאפילו מחת זה כבר נקרא מום, זה לפסול. שהכהן לא יוכל לעבוד בבית המקדש, מספיק שיהיה לו נקב על ידי מחת. או בשביל שנוכל להקריב את הבכור בבית המקדש, אז צריך שלא יהיה לו אפילו אובי של מחת. אבל אם יש לו נקב של מחת, הכהן כבר פסול לעבודה בבית המקדש, והבכור אי אפשר להקריב אותו קורבן. עדיין לא יוכלו לשחוט את הבכור מחוץ לעזרה, עד שיהיה בו נקב יותר גדול. אבל להקריב אותו קורבן גם לא יוכלו. זה בנקב של כמחת. אמרנו שנקב של קרשינה זה לפי הדעה הכי, לפי דעתו של תנקמה, זה הנקב של מום קבוע בבכור. שואלת הגמרא, מהי קרשינה? אמר רב שרביה, במקום שלנו זה נקרא הינדה. אבל בכל אופן, זה סוג של קטנית, צמח קטנית, שזה מאכל בהימה, שהוא בגודל של שליש של שעורה, של גרגיר של שעורה. עד כאן השיעור על דף למד זין.